מינוי אפוטרופוס והקשר לצוואה. ניתן להניח כי רובנו שמענו בעבר את המילה אפוטרופוס, אך לא בהכרח הבנו מה בדיוק היא אומרת. המונח אפוטרופוס פגש אותנו בכל מיני נקודות בחיים. חלקן קשורות לאנשים שאנחנו מכירים, ואילו חלקן קשורות בתוכניות טלוויזיה או סרטים שצפינו בהם. בכל הנוגע לעולם הצוואות והירושות, מינוי אפוטרופוס הוא אחד המושגים שכדאי להכיר. מה המשמעות של מינוי אפוטרופוס לעניין זה? איך תפקידו של אפוטרופוס בא לידי ביטוי בעולם הצוואות והירושות? מהן הפעולות שהוא רשאי לבצע? והאם יכולות להיות למינוי אפוטרופוס השלכות שצריך לדעת עליהן מראש? במאמר זה מרוכזות כל התשובות הרלוונטיות לעניין מינוי אפוטרופוס. מינוי אפוטרופוס, לשם מה? מינוי אפוטרופוס הוא רלוונטי עבור לא מעט אנשים, בשלבים כאלו ואחרים לאורך החיים שלהם. למשל, אנשים אשר נכללים תחת הגדרת פסולי דין. קטין יתום או קטין שהוריו נכללים תחת הגדרת פסולי דין. קטין שהוריו לא יכולים לדאוג לענייניו במסגרת אחריותם בתור הורים. בגיר עם צרכים מיוחדים שלא יכול לנהל את ענייניו באופן עצמאי. אדם קשיש שמצבו הקוגניטיבי מונע ממנו לדאוג לעצמו ולא מאפשר לו להגיע לכדי החלטות. אדם חולה שמנוע מלהביע את דעתו או להחליט לגבי הליכים רפואיים כאלו ואחרים ועוד. כל אלו ייכנסו תחת המונח המשפטי, חסוי, ברגע שמינוי אפוטרופוס בוצע עבורם. מינוי אפוטרופוס לאדם מסוים, האם העניין משפיע גם על נושא הצוואה? למעשה אנחנו מדברים כאן על עניין מאוד בסיסי, ברגע שאדם מסוים לא מסוגל, הן מבחינה רפואית, הן מבחינה קוגניטיבית והן מבחינת גילו, לקבל החלטות באופן מושכל ועצמאי. מינוי אפוטרופוס הופך רלוונטי עבורו. מהי משמעות העניין? ובכן, כל החלטה שהיה האדם רשאי לקבל בעצמו, עוברת לידי האפוטרופוס. במובן הזה ניתן לראות הרבה השפעות על אורח החיים של אותו אדם בכלל, ועל נושא הצוואה בפרט. איך זה קורה בפועל? בשורות הבאות נסביר בהרחבה. הקשר בין מינוי אפוטרופוס לבין נושא הצוואה. אם כן, ניתן להסיק באופן ברור כי שמינוי אפוטרופוס יכול בהחלט להשפיע על נושא הצוואה, ואיך? ובכן, ברגע שההחלטה נמצאת בידיים של האפוטרופוס, הוא יכול לעשות בצוואה כרצונו. כמובן, הליך מינוי אפוטרופוס הוא אחראי ומפוקח, ולא מדובר כאן על אדם זר שמגיע בכוונה להרע למישהו כזה או אחר. אבל בסופו של דבר אין מינוי אפוטרופוס מבטיח כי האפוטרופוס יחלוק בדיוק את אותן המחשבות ויקבל בדיוק את אותן החלטות כמו שהמוריש יכול היה לקבל ולחשוב. לכן, כאשר מדברים על הקשר בין מינוי אפוטרופוס לבין נושא הצוואה, ניתן למצוא שמדובר על קשר עדוק ומורכב. דרכים שבהן יכולה להתבטא התנגשות בין דעות המוריש והאפוטרופוס. מעצם מינוי אפוטרופוס ניתן להבין שהמוריש לא נמצא במצב שבו הוא יכול לקבל החלטות ובמקרים מסוימים אף לא להביע אותן בעל פה או בכתב, ולכן ההתנגשות המדוברת לא בהכרח תוכל להיות התנגשות כלשונה, שבה נוצר ויכוח ממשי בין המוריש לבין האפוטרופוס. מה שכן, כל מיני שיקולים כלכליים כאלו ואחרים, לדוגמה, יכולים בהחלט להשפיע ולגרום למצב שבו רצונו של המוריש עומד בעינו. לעומת כתב הצוואה שמשתנה בהתאם להחלטות האפוטרופוס ולמעשה קובעות את רצונו של המוריש מחדש, מתוקף מעמדו בתור אפוטרופוס, מקבל ההחלטות. דוגמה למינוי אפוטרופוס והקשר בינו לבין נושא הצוואה. על מנת שנוכל להבין את הנושא של מינוי אפוטרופוס באופן קצת יותר ברור, ניקח את סיפורה הבדוי של גברת רפאלה בתור דוגמה. גברת רפאלה היא אשת עסקים מהידועות בעיר תל אביב, ובבעלותה בוטיק גבינות משובח. העסק הלך והתפתח, ורפאלה הגיעה לכדי מצב כלכלי מצוין. את חסכונותיה היא פיזרה בין שני חשבונות בנק שונים, כאשר חלק מהם נמצא בבנק לאומי ואילו חלק אחר מהם נמצא בבנק אוצר החייל. היות ורפאלה נתונה בפני לחצים כבדים כחלק מעבודתה, היא החליטה לכתוב צוואה למקרה שחס וחלילה הלחצים יכניעו אותה וליבה לא יעמוד עוד בניהול העסק העצמאי. צוואתה של רפאלה נכתבה כרצונה, אך הלחץ הכריע אותה. בהתאם לרצונה של רפאלה, היא כתבה הוראות ברורות לחלוקת הכספים אשר נמצאים בשני חשבונות הבנק השונים. החסכונות שנמצאים בחשבון שלה בבנק לאומי יוקצו לשני בני הבכורים, יפתח ואלון, ואילו החסכונות שנמצאים בחשבון שלה בבנק אוצר החייל יוענקו לבנה השלישי ובת הזקונים שלה, גיל ושירי. עד כאן הכל טוב ויפה, אך עם השנים הלכה רפאלה והפכה ליותר ויותר דמנטית. זיכרונה לא שרת אותה כבעבר, פעולותיה היו שנויות במחלוקת ומצבה כבר לא היה טוב. על מינוי אפוטרופוס ותרומתו לנושא חלוקת כספי החשבונות. היות ורפאלה הפכה להיות פסולת דין, מונה לה אפוטרופוס שיוכל לנהל את ענייניה באופן שיאפשר לו לקבל החלטות ולמעשה לנווט את חייה, כמו גם את הסדרת ענייניה לאחר פטירתה, באופן השקול והמתבקש על פי דעתו. האפוטרופוס, שקרא את צוואתה, החליט כי אין זה רציונלי לפזר את כספי החסכונות של רפאלה בין שני חשבונות בנק שונים, שהרי כל אחד נושא עמו עמלות ותשלומים שניתן יהיה לחסוך באמצעות איחוד החשבונות. כעת, הוא פונה לבנק אוצר החייל בבקשה לסגור את החשבון הפעיל של רפאלה אצלו, ולהעביר את הכספים לחשבון שלה בבנק לאומי. אם כן, היכן תעמוד הצוואה שרפאלה ניסחה כשעוד הייתה צלולה ובעלת יכולת לקחת החלטות באופן עצמאי? הקשר בין סעיף 51 לחוק הירושה לבין מינוי אפוטרופוס. סעיף 51 לחוק הירושה מגדיר את חלקו של כל אחד מהיורשים בעיזבון מכוח הצוואה בהתאם למצבת הנכסים שהמוריש הותיר אחריו ביום בו הוא נפטר. אם כן, צוואתה של רפאלה עומדת כעת במקום ערפילי. שכן החסכונות שבחשבונה בבנק אוצר החייל אינם עוד, אלא הועברו לחשבונה בבנק לאומי, והדבר עלול לגרום לנישולם של גיל ושירי, שני ילדיה שהוגדרו בתור יורשי החסכונות שבחשבון בבנק אוצר החייל. כמובן שאין הדבר משקף את רצונה האמיתי של רפאלה כפי שנוסח בצוואה המקורית, ועל כן מינוי אפוטרופוס בנקודה הזו עלול לבוא לרעת רפאלה. כיצד עורך דין לענייני צוואות וירושות יכול לשנות את התמונה לטובתכם? על מנת שלא להגיע למצבה של רפאלה, ההמלצה הטובה ביותר בעת כתיבת צוואה ובעת ההתמודדות עם תהליך קבלת הירושה היא להיעזר בשירותיו של עורך דין לענייני צוואות וירושות. היות והנושא של מינוי אפוטרופוס מביא עמו מגוון מחלוקות ומורכבות רבה, רצוי שיעמוד לצדכם עורך דין מומחה לדיני צוואות וירושות, כזה שיוכל לייעץ. ללוות, לייצג ובעיקר להרגיע אתכם בכל הנוגע לענייני הצוואות והירושות. ככל שההיכרות עם חוק הירושה היא מעמיקה יותר, כך גדל גם הסיכוי שבסופו של דבר תוכלו להגיע לתוצאות מסוויות רצון, והרי שעורך דין לדיני צוואות וירושות הוא האדם שמכיר את חוקי הירושה על בוריים. התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה.